עמיחי עטלי עם עטלי מחפש תקווה.
שלום לכם, אנחנו פרק מספר 16, והיום נמצא איתי כאן רועי בן תולילה.
אהלן, שלום עמיחי.
שלום רועי, תודה רבה שבאת, תכף נרחיב בעניינך רבות. לפני כן נגיד תודה רבה לכל מי שמקשיב ומגיב ומדרג ועוקב, תודה רבה רבה. אין מילים, פשוט לא יודע מה לומר, באמת זה חזק ומשמעותי, ותודה רבה לכם שאתם המטפלים שלי, כי זה הטיפול הכי טוב שאני רוצה וצריך, זה טיפול באמצעות תקווה. ולפני הכל רואי, זרקת לי פה נתון משמעותי שמחזק אותי מאוד, לא ידעתי שאתה קורא סקרים, צורך סקרים מהעולם, אז מה...
לא, בדיוק נספר למי שמאזין, ששמענו, ששיתפתי אותך לפני רגע, שלפני שבועיים פורסם סקר של גלופ, מ-52 מדינות, שבדק מה האנשים הכי צריכים ברגעי דחק, ומה הם הכי רוצים מהמנהיגים שלהם. אז במקום הראשון, בפער, 56% רוצים תקווה. אגב, במקום השני אמון, ובמקום השלישי יציבות, ובמקום הרביעי 4% חמלה. אז אתה בכיוון.
לא, אבל מעניין, קודם כל, החמלה זה כאילו נשמע לי קצת איזה התמסכנות, אז זה באמת הולך למקום שאנחנו חייבים חמלה, כן? חלילה שאשתי לא תיכנס בי כשהיא תשמע את זה. אז חייבים חמלה חד משמעית, אבל תקווה זה כאילו, זה אופציה, זה כלי עבודה, שיש לנו עוד מה לעשות ולא להרים ידיים, ולכן גם אם המצב כרגע הוא על הפנים, יש בשביל מה להזיע.
לגמרי, זה מניע, זה נותן כוחות כרגע, ברגע הזה.
ממש, טוב, יפה, אז שימחת אותי. אז כן, רועי בן תולילה, מי אתה?
וואו, מני. אז רועי, נעים מאוד, גר במבוא ביתר, נשוי למאיה. לפני הכל ויותר מהכל, אני אבא של שירה, אלון, שחר והדר. זהו, ואני עוסק הרבה שנים בעולמות של פיתוח מנהיגות. לפני 5 שנים כתבתי ספר שקראתי לו מגובה הלב, הקרב שאחרי הקרב, גובה הלב לטובת המאזינים שלא רואים אותי, אני אדם נמוך, אני עם כיסא גלגלים, אז זה הגובה שבו אני רואה בני אדם, וקראתי לו הקרב שאחרי הקרב, כי הרגשתי שיש המון שיחה בתוך הישראליות על מה שנקרא מורשת קרב, נכון, איך אדם ברגע האמת מסתער כשהוא בשביל החברים שלו, אבל הרגשתי שכמעט אף אחד לא מדבר על הקרב שאחרי הקרב, ויש המון סיטואציות בחיים ש... כשאתה נפצע, אז אתה צריך לבחור כל יום לחדש, להצליח להתניע את היום ולהמשיך קדימה, והרגשתי צורך לדבר על זה. הרגשתי אחרי שנפצעתי שהעולם לא ממש מבין מה זה אומר. ספר שקיבל 1.5 דקות של תהילה, אבל אתה יודע, כמו הרבה נושאים בתוך הישראליות, הוא ירד למדרון אחורי די מהר, ואני מרגיש שבשנה האחרונה, אתה שואל מי אני, אז... קצת חזר לתודעה, אני חושב שהקרב שאחרי הקרב קצת נהיה הסיפור של כולנו, בין אם נפצענו ברמה הפיזית, או בין אם נפצענו באזור של האמונות שלנו, והערכים שלנו, והרבה דברים שהחזקנו אותם מאוד מאוד חזק, והסיפור הזה של איך מוצאים כוחות כל יום מחדש, הפך קצת להיות הסיפור של כולנו.
ממש, לגמרי, אז קודם כל זו הזדמנות טובה לומר תודה גם למאזין כפיר, שהשאיל לי את הספר שלך, ולא רק זה, הוא גם שמר לי על הילדה, נתן פה עבודה כפולה.
מדהים, דרישת שלום חמה לכפיר היקר.
אז הצלחתי לעשות, האמת שזה רק היה בימים האחרונים, אז עברתי עליו, אבל לפני זה, תספר לנו, למרות שהרבה פעמים מספרת את הסיפור הזה, וגם אולי בפומבי, את סיפור הפציעה שלך.
אמן. אתה יודע שגם בספר עצמו מאוד הקפדתי, סיפרתי אותו, אני חושב, 2 עמודים מתוך 250, כן. מתוך איזו הבנה שזה נקודה בזמן, אבל היא ההתחלה, כן, ממש ראשית הצירים של חיי החדשים. אני נפצעתי ב-2004 כששרתתי כסמך מפה במגלן, מעצר של מבוקש, רגע לפני שסגרנו על הבית, באמת חייל צהל, חייל שלנו בטעות, זיהה אותי בתור המחבל שאותו אנחנו מחפשים, יורה בי, ופוצע אותי פציעה אנושה, ובעצם הפציעה שנותרה לי, הכדור הזה חוצה את היד, ועושה לי הרבה בלגן באיברים פנימיים בגוף, אבל מה שבעצם אני חי איתו, ונותרתי איתו עד היום, שבעצם נפגע לי חוט השדרה, ואני בעצם משותק בשני שליש הגוף התחתונים שלי, פלג הגוף התחתון, לא מזיז ולא מרגיש, וזה בעצם אומר לחיות בכיסא גלגלים.
אז גם, אני ממליץ כמובן לצורך את הספר, וגם לעקוב אחרי חומרים, האמת שלא נתנו פה איזה הקדמונת קטנה, שנינו למדנו במכינה בעצמונה, ואתה שנה מתחתיי, אז היה לנו כמה חודשי חפיפה, אבל הכי אתה זכור לי בחיים, אז אני גם משם זוכרת, אתה יודע, היינו המונים בכל מחזור, אז
היינו אמונים והייתי הקטן, אז אני מכיר אותך ואתה לא אמור להכיר אותי.
לא, זה דווקא ידעתי מי, אתה לא יודע מה, הקיבוצניק וזה, כן, בקיבוץ יבנה.
נכון.
אז ידעתי מי אתה, אבל נכנסת לחיי כמובן עם סיפור הפציעה, אבל אחרי זה גם בפייסבוק, היית כותב את עצמך, נכון, איזושהי, הייתה איזו תקופה שהיית מאוד מספר את קורותיך סביב הדבר הזה, והדבר שהכי פגש אותי בחוויה האישית שלי, זה שאתה אומר, הייתי, וזה גם כמובן מופיע אחרי זה בספר, הייתי, אני אומר במילים שלי, כן, כי אתה לא אדם שמדבר על עצמו גדולות, כן, אבל היית המאצ'ו האולטימטיבי עד שנת 2004, זאת אומרת שאתה בן 23, קצין, לוחם, מפקד, יש לו אותו חברה, כאילו נכון לרגע הזה, כל הדברים הכי טובים עובדים לך, ובבת אחת כאילו בום, זה אפילו לחזור ליותר מוקדם מראשית הצירים. זאת החוויה שהכי זכורה לי ממך.
וואו, אז זה מעניין, לא, אפילו לא ידעתי איך אני נראה, אבל לגמרי, אני חושב שאחד האתגרים הכי גדולים עם פציעה, אתה יודע מה, אני יכול לתת רגע מסגור, אני אתן רגע על המלחמה האחרונה, ובכלל תמונה כללית, ואז אני מבטיח לענות על השאלה, בסדר? כן.
שאגב, כמנהגים, זה לא בדיוק הייתה שאלה, זה אני מניח פה משהו, ואז אתה יודע...
לא, אז בטח, בטח, אז אני אגיע לזה. אז אני רוצה רגע להגיד משהו שרגע נתונים על המלחמה האחרונה, ואז אני אסביר שאני כאילו אגיד לך, אני חותר, כאילו אני קצת פדגוגי כזה, אבל לא נורא, אנחנו הקהל יעמוד בזה, אבל אני חותר לזה שכולנו מצ'ואים שנפגש, זה כאילו יהיה בסוף, לטובת מי שזה...
למופרי הקשב
שבאמת. בדיוק, למופרי הקשב, בדיוק, שתדעו לאן אנחנו חותרים. אבל אני רק אגיד שבמלחמה האחרונה, אני אתן רגע מסגור, אני חבר גם עכשיו באיזה דירקטוריון של השמה של תעסוקה והשכלה לפצועי צהל, מסגרת ארגון נכי צהל, ושבוע שעבר היה כנס מעסיקים מאוד מאוד גדול, ופרסמו הנתונים המדהימים הבאים, ערב המלחמה בבית הלוחם, כמות פצועי הצהל היו 53,369 פצועים ופצועות צהל, ובמלחמה האחרונה התווספו, אתה יודע כמה?
אני מעריך, המספרים שאני מכיר זה בערך 14,000.
אז זהו, כבר הגיעו לפני שבועיים ל-15,600 פצועים ופצועות חדשים. 7% אגב פצועות, אתה יודע, שאתה אומר כולה 7%, זה כבר למעלה מ-1,030, אם אני מחשב נכון, משהו כזה. והגיל הממוצע של פצועי צהל לפני המלחמה, היה 63.7, זאת אומרת, ארגון מזדקן שהשיחה בבית הלוחם בירושלים הייתה אם להקים דיור מוגן בקומה השנייה לוותיקים, כי הם צריכים מענה הוליסטי לכל היום. ובעצם המלחמה הזו, לצד המספרים המאוד מאוד גדולים, אתה יודע מה גיל הממוצע של הפצועים?
לא, אני מנסה לעשות פה איזו מתמטיקה, כאילו,
אתה חושב שנוספו
נוספו בערך עוד 20%, נכון? חדשים פחות או יותר.
כן.
ואני מעריך שגילם הממוצע הוא בכ-22.
אז תקשיב, מדהים, אני גם חשבתי ככה, עניתי בשוק, 66% מהפצועים הם מילואימניקים.
וואו.
הגיל הממוצע של הפצועים במלחמה הזו זה 30.3.
וואו.
עכשיו, זה דרמה חברתית מאוד מאוד גדולה, למה? כי בעצם, שכשאני נפצעתי, אז הייתי בן 22, ואז אתה יודע, אתה בוחר את כל החיים תחת ההכרה שאתה מהיום אדם בכיסא גלגלים. כל החרה, עוד שאני אגיד על זה, על החרה הזה משהו, בסדר? אבל כל החרה, אבל אתה מתמודד עם זה, אתה בוחר את המקום מגורים שלך לפי זה, אתה אישה שלך בוחרת להתחתן איתך תחת הידיעה שזה המחיר.
אני חייב לפתוח פה סוגם, כי במקרה שלכם, גם שאני מכיר אותו מבחוץ, אז אתה ניסית למי שהייתה חברתך בזמן הפציעה, והיא התחילה את הקשר הזה עם אדם שהוא קצין מצ'ו, כמו שאמרנו, לוחם, שיכול לטרוף את העולם, ובסוף בחרה להתחתן איתך כשאתה על כיסא גלגלים.
נכון. בחירה מאוד 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 אמיצה ומאוד מאוד קשה. ואתה יודע, זה כאילו, לגמרי, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, זה בחירה מאוד מאוד קשה, אבל אני אומר, היא ידעה לך תחילה. כן. שזה המשמעות של הבחירה שלה, בסדר? עכשיו, אתה יכול לדמיין את זה, אתה יכול להבין מה זה אומר, היא הכירה אותי ויכולה להבין. אני לא יודע אם זה יותר קל או יותר קשה מסיטואציה אחרת, אבל היא פחות בחרה, ויש משהו ברכיב הזה של הבחירה, שהוא מאוד מאוד עוצמתי. וכשבן אדם נפצע בגיל 30, אז אתה יודע, הוא כאילו, הוא לא בחר, זה חלק מה, הוא צריך, יש לו, הילדים שלו לא מכירים אבא שהוא אחר, הילדים שלי לא מכירים אבא שהוא אחר, מכירים אותי. פתאום הוא חוזר לאותה זירה, העבודה שהוא בחר, אז כבר לא רלוונטית. אני פגשתי לפני שבועיים בשיקום, בן אדם בן 28, שהוא למד הנדסת בניין 4 שנים, הוא בן 28, הוא חייב לחשב מסלול מחדש, כי בבניין הוא לא יכול לעבוד.
כן, הוא לא יכול לעלות לטפס, לקפוץ בדיוק, בין הפיגומים.
בדיוק, אז יש לנו פה דור שלם, ורגע דיברנו על ילדים, צריך להבין משהו, אני חושב שהמספר לא צריך להיות על פצועים, על משפחות פצועות, כי פציעה זה אירוע משפחתי. זה ממש אירוע משפחתי. וכשדיברנו על ילדים, אתה יודע, אני פגשתי בן אדם שהבית שלו לא הכי נגיש. אמרתי לו, אתה לא תעבור בית? אז הוא אמר לי, לא, כי המשתנה היחיד שאני בחיים לא אגע בו כרגע, זה הילדים שלי. שילמו מחיר כל כך כבד בשנה האחרונה, אני לא רוצה להזיז אותם. אז אני חושב ש-30.3 זה אומר שיש לנו דור שלם של אנשים שצריכים לברוא לעצמם ולחשב מסלול מחדש מתוך החיים. הם לא ישנו את החיים, זה חייב להיות מתוך החיים, והם פזורים בקהילות שלנו, ברחובות שלנו והכל, ואנחנו צריכים לעזור להם בתוך הדבר המאוד מאוד מורכב הזה. עכשיו, כשאתה שואל על מאצ'ו, זה אחד האתגרים הכי גדולים, כי זה בא לידי ביטוי בכל כך הרבה רמות. זוכר שאתה נכנס לבית קפה, שאתה עם מדים של היחידה, אז כולם מסתכלים עליך בהשתאות, וכשאתה נכנס לאותו בית קפה ואתה עם כיסא גלגלים, אתה הופך להיות שיבוש כזה, אתה יודע, כולם...
כולם מסתכלים בחמלה אולי.
כולם בחמלה, וכולם רוצים לעזור ולא יודעים איך, וכולם, אתה יודע, כאילו אתה, כולם או מדברים עליך או רוצים לדבר עליך ולא נעים להם, אתה מכיר את זה, אתה... עכשיו, כן, זה אירוע. אגב, אתה יודע...
אני אפילו ראיתי את זה פה בדקות שחיכינו כאן בחוץ.
כן, אתה רואה, נכון, כל מקום זה...
שם לב לווייבים, כן.
פתאום, המסדרון, זה...
לפתוח את הדלת, לא לפתוח.
בדיוק, אז תחשוב שיש מלא כאלה עכשיו, זה כאילו הרבה, זה ממש, וכן, ורצה להגיד לך, אפרופו עצמונה, הנה, אז אתה זוכר, זה זיכרון משותף בטוח איזה.
אז תכף אני אתן לך את הטייק שלי אליו, אבל כן, בכבוד.
אז לא, אז אני, אחד האתגרים הכי גדולים, א', לא ידעתי אז שמה היה תבחר להתחתן איתי, ובכלל עם מי שאי פעם תרצה להתחתן איתי, זאת אומרת, זה ממש היה חוויה קיומית שלתוכה התעוררתי. אז התחילו החבר'ה להתחתן, מזמינים אותי לחתונות. ומתי, ואז הפעם הראשונה שהבנתי שאני שיבוש, שאתה מגיע לחתונה, ואתה מבין שמאחורי הגבים של הרוקדים, יש את החתן והכלה, וזה כמו מדס אגרסיביות, חתונו של ציונות דתית, זה אירוע הזה. אז אני קצת מתקרב, עוד אפילו לא יודע איפה אני בתוך הדבר הזה, פתאום איזה מישהו מתחיל לדחוף אותי, בלי לשאול אותי, מתחיל מעל הראש שלי לצעוק, הוא רוצה לעבור, הוא רוצה לעבור. ואז כולם מתחילים, כאילו, זה הופך להיות האירוע היותר גדול מאז. אז אתה יודע, כולם רוקדים באטרף, צריך את המפלסים, אלה שקופצים עליהם, נסים פלס להם דרך. פתאום אני מוצא את עצמי בעל כורחי, באמצע הרחבה עם החתן, הקלה והצלם, וכולם מסביב ואיזה. עכשיו, אתה יודע, אתה כאילו מחולל מבוכות סדרתי, בכל מרחב שבו אתה מגיע. אז זה לא רק שאתה לא מאצ'ו כבר יותר, זה שאתה כאילו אירוע אחר, זה קונטרסט מאוד מאוד, מאוד מעסיק, בכל מרחב שאליו מגיעים.
כאילו, ומה זאת אומרת, לא מאצ'ו יותר לאירוע אחר, אלא הקצה השני של מאצ'ו, אלא מישהו שצריך עזרה או שחושב שצריך עזרה?
זה אפילו לא הקצה השני, כי אתה לא יכול להיעלם. אתה מבין, זה לא שאתה פתאום יכול להגיד, אני עכשיו נכנס ונהיה אדם שלא מרגישים אותו בעולם. אתה משהו אחר, זה האירוע, זאת אומרת, אתה ממש מעסיק את המרחב שבו אתה נמצא, בכל מקום שאליו אתה מגיע. שלא ברצותך, בעל כורכך.
ואז נגיד, איך אתה מרגיש עם דבר כזה, נגיד אותה סצנה בחתונה הדתית שהמעגלי האגרסיביות האלה רוקדים, ואתה מוכנס פנימה, גם אתה לא יכול להגיד לא, לא, נכון? זה לא רלוונטי כאילו.
לא, זהו, האתגר הגדול מאוד זה להשלים עם זה. אני אספר לך שלפני 3 שבועות, חודש, ישבתי בבית קפה ליד הבית שלי, ופגשתי אלמנה מהשנה האחרונה, והיא ישבה לידי, ואמרה, אני יכולה לדבר איתך? אז אמרתי, בטח. ואז היא אמרה לי שהיא רוצה אהבה, ואם יש לי רעיונות, ואז אמרתי לה, אני אחשוב על זה, אבל אפשר לשאול אותך שאלה. אז היא אומרת לי, בטח. ואז אמרתי לה, את מרגישה שכולם מתים לשאול אותך את השאלה הזו, ולאף אחד לא נעים? אז היא אומרת לי, וואי, אתה כל כך צודק, איך אתה יודע? אז אמרתי לה, ברור, יש לנו ברית של מנקזי מבוכות. אז היא אומרת לי, מה זה אומר מנקזי מבוכות? אמרתי לה, את מרגישה שבכל מרחב שאת מגיעה אליו, יש כזה מין מתח, שאת לא שולטת בו, ולא עשית שום דבר, ואת מהממת מדהימה, ואפילו אם את באה וואי, בכי חיובי שלך, היה לך יום מדהים. אז היא אומרת לי, וואי, זה כל כך נכון. אז היום אני מאוד שלם עם זה שאני מנקז מבוכות, אבל בהתחלה זה נורא קשה, כי אתה, שוב, אתה לא מגיע וגונב את ההצגה, כי אתה עם המדים של היחידה, ואתה כאילו מין בוגר ראוי כזה של המקום שבו גדלת, אלא אתה סוג של מישהו שכולם רוצים לעזור לו. זו חוויה מאוד קשה, בהתחלה. היום אני זורם עם זה.
ואיך היום, אבל אתה שלם עם זה? כאילו, מה... אני, אתה יודע מה, אני אגיד, אני אתן שנייה רגע את החוויה שלי מעצמונה, כי אני כבר כשהגעתי לעצמונה, היה לי די ברור שאני לא הולך להיות לוחם. לאור הסיפור המשפחתי שלי, וזאת הייתה החוויה שלי, היא הייתה מאוד קשה. אז כאילו, חיפיתי, פיציתי על זה בקשרים חברתיים טובים, שאני עד היום מחזיק אותם שם עם האנשים, אבל את הווייב, לך אני לא צריך לספר מה זה הווייב הזה, שכל כולו, נגיד למאזיננו, שהיום זה נשמע לי, זה מדהים וקיצוני, אבל שני מדסים בשבוע, שאחד מהם הרב רפי מעביר, כן? ראש המכינה, הרב, של ימים נהיה הרב הראשי הצבאי, גם לכם זה היה ככה, נכון? הוא מעביר מדס, וכאילו כל השאיפת חייך זה לעקוף אותו בספרינט, בחולות של גוש קטיף. אז אני הלכתי והשתתפתי ועשיתי כל הדברים האלה, ואפילו, אפילו עשיתי, הלכתי ועשיתי יום סיירות, אבל היה לי ברור שזה כאילו על פרש. ואז, כאילו זה, אז זה לא אמנם לא בנראות הפיזית שלי, אבל אולי זה די דומה לאלמנה.
זה בזהות,
כן,
בטח.
כן, זה בזהות, וזה כאילו, אז אני, כאילו ניקזתי אליי מבוכות, או איזה חשש, לא יודע אם לקרוא לזה רחמים, כבר, לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, אבל זה משהו אחר, זאת חוויה קיומית לא נוחה.
ממש, ממש, אתה יודע מה, אתה יודע, אתה גם יושב לי על זה, כי אני חושב שאחד הדברים הכי הכי קשים בפציעה, יש את השיר הזה של נס וסטילה, אתה אבא, אז אתה בטוח מכיר אותו, של כל אחת לוקחת איתה תיק קטן, תיק קטן, וצריך להבין משהו שכל פצוע לוקח איתו תיק גדול. מה זה אומר תיק גדול? שזה לא רק הסיפור הפיזי, זה המון המון מורכבויות שקשורות לאתגרים איזה, ואני חושב שאחד הכאבים הכי גדולים, שיש מלחמה וכולם מתגייסים, ואתה לא. וזה מאוד מדגיש, אתה פתאום חוזר לעמדה הזו של האדם שנזקק, הוא צריך עזרה, ולא משנה מה הצלחת לעשות בחיים, זה כל פעם חוזר מחדש, ואתה שואל מה אני יכול לעשות, כאילו מה אני יכול לעזור לעולם, זה חוויה מאוד קשה.
אבל אני יכול להגיד לך, מעולמו של הג'ובניק בצהל, עשיתי שירות מילואים ארוך, בלי להפעיל את הגוף שלי, אתה יודע, אז דווקא במקום הזה, פשוט נראה לי שבדי-אן-אי שלך זה כל כך טבוע, שצבא זה פיו-פיו, אז אתה... אולי משם...
אולי היה, יכול להיות שזה נחתם ככה, היום אני כבר ממש לא כזה, אבל יכול להיות שזה היה ככה, יש מצב.
וכאילו, אתה יודע, בקיצור, אם אתה רוצה אחרי זה, אני אדאג לך לאיזה שיבוץ.
לא, זהו, זה האמת שאתה צודק, זה מאוד קשה. אני רגע אתן לך, אני עזבתי את הקיבוץ, גדלתי בקבוצת יבנה, ועזבתי את הקיבוץ ביום שבו מזכיר הקיבוץ, אגב, ברוב אדיבותו, הוא היה אדם טוב מאוד, הוא אמר לי, רואי, מצאנו לך פתרון, אתה תעבוד בשעונים. עכשיו, שעונים בקיבוץ, גיל השלישי, זה אנשים שזה הפרק האחרון בחייהם, נגיד ככה. שעוני הייתי בתודעה, גדשניק. גדשניק זה זהות, זה מהות. וגדשניק לא יכול לעבוד בשעונים. זה לא עובד, זה כאילו היה מנציח את המגבלה שלי, והדפתי, זה הרגע שבו אמרתי, אני חייב להמציא את עצמי בשדה אחר שהוא לא הקיבוץ, בשדה אחר שהוא לא החיטה.
כי בנעוריך היית עובד בגדש?
כי בנעורה הייתי בגדש, הייתי כאילו כן, וזה כאילו הנחשב, ואז... ולמה אני אומר את זה? כי גם לחזור לצבא, כשהיית מה שהיית, זה הרבה יותר קשה לי היום מאשר לעשות את מה שאני עושה מחוץ לצבא, כי בראתי לעצמי מציאות אחרת וחלופית.
מעניין. אני...
ביי, גם לא חשבתי זה יהיה עיבוד על המכינה, האמת שאף פעם לא עשיתי את זה. איזה כיף.
יש לי הרבה... לא, אבל דווקא תחשוב שהחוויה שלך במכינה, שוב, אתה זכור לי בתמונות קצרות וזה, אבל היית לגמרי על הנתיב הזה של מה שנהיה ממך... עד הפציעה, כן? לגמרי היית בנתיב הזה, נכון? אני לא זוכר ולא יודע מתי ואיך התקבלת למגלן ואיך זה, אבל עשית את זה והתקבלת ויצאת לקורס קציני והיית מפקץ, כאילו היית לגמרי ב...
כן, כן, הייתי למרות שאף פעם לא ניסיתי, נגיד לא זכור שהייתי מתעורר למדס השני או הזה, הייתי מעט לעת פוקד את הזה, אבל כן, אני ממש חלק מהדבר הזה לגמרי.
הנקודה כאילו שאותי מאוד מעסיקה בדמותך, זה על החוויה הזאת של, שוב אמרנו, מאיגרא רמה, אני לא יודע איך להגדיר את הצד השני, אבל מאיגרא רמה להמציא את עצמך מחדש. וזה חייב לעבור דרך כאב מאוד גדול, ודרך גם סוג מסוים בחוויה שלי של הרמת ידיים, של להגיד, אין לי איך להתנגד לזה, זה חוויה שגם אני מאוד מכיר אותה מחיי, אין לי איך להתנגד, אין לי איך לנסות להיות מה שאני לא, ולכן אני אשהה הכי עמוק בתוך הבור הבוץ שאני נמצא בו, וממנו אולי צמח משהו חדש, וצמח לך.
וואו, אתה יודע מה, אם אתה מחזיר אותי לתקופה ההיא, אני זוכר, אני חושב אגב שהמלחמה הזו לימדה אותנו שיעור מאוד מאוד גדול על ההבדל בין עמידות לחסינות. מה זה אומר? אני חושב שהתרגלנו שחוסן אמיתי זה להצליח לא ליפול, וככה התחנכנו. ובעצם זה בלבול, בעצם חוסן זה יכולת ליפול ולקום. עכשיו, אני זוכר ממש שכשהיינו ביחידה, היה כל סוף שבוע ניווטים, היה לנו קצין שקראו לו תומר, והוא היה רץ ונכנס בנו בצורה שלנו, וצועק, גבר לא נופל, והיינו צריכים לחזור אחריו, גבר לא נופל, וכל האנרגיה שלך מושקעת, שהרגליים שלך יישארו קרובות לקרקע. ולמה אני אומר את זה? כי שאתה גדל באתוס כזה, אגב, אני חושב שגם החברה הישראלית, גדלנו על ששת הימים, זה כאילו, גבר לא נופל, זה לא נופל ולקום. זה האתוס שאנחנו יותר הלכנו אליו מאשר יום כיפור, נכון? יותר קידשנו, יותר סיפרנו עליו, כי יותר, הרבה יותר נוח לאחוז בו.
שזה הסיפור, כאילו, חד ערכי, אין בו את ה...
חד ערכי.
כיפור חטפנו, ואז התאוששנו פה, ולא היה כלום.
נוח לממש, נוח לחינוך, לזה, שהולכים לגבעת תחמושת, ממש. ואחד הדברים הכי קשים, שאתה ממש בבוץ או בכאב, וגם שאתה בשיקום, אתה בבית חולים, אתה חצי שנה, בתוך המיטה, כמעט כל היום, זאת אומרת, אין לך אלא להתבשל בתוך הכאב, כאילו אין לך משמעות, אין לך זירה, אין לך מקום להשפיע עליו. ופגשתי בעצב שכמותו לא חוויתי בחיים שלי לפני כן, וזה אחד האירועים הכי קשים.
אם אני הולך על הילדות שלך, אז על פניו, קיבוץ יבנה, נגיד למאזינו שלו, זה כאילו אחד הסמלים של הציונות הדתית בתוך העולם הקיבוצי, נכון? זה קיבוץ שהוא תמיד היה סמל חריצות ולהצלחה, נכון? זה כאילו...
כן,
יש חרוצים שלא עובד להם, אתם חרוצים שכן הלך להם.
כן, ובתוך גם קבוצת יבנה, הייתי גם בן לאבא שגם עלה ממרוקו, וגם עשה את כל המסע הזה של ההגירה, אבל גם משפחה עם תודעה של גם אחריות חברתית מאוד מאוד גדולה, וגם משפחה כבר שם, היא הייתה מאוד מאוד משמעותית, וכאילו היה לה איזה תפקיד בקהילה, וזה כאילו חלק מה-DNA ממש.
ואז אז אתה אומר, זה מתחיל כאילו משם, העמידות הזאת, וגבר לא נופל. אגב, לי גם זה מהקריאה בספריך, המשפט שאתה היית אומר לחיילים שלך, זה שרק הרצון, זה מה שמפריד בינינו. איך ניסחת את זה בדיוק?
נכון, אין לו יכול, יש לו רוצה.
אין לו יכול, יש לו רוצה.
נכון, וזה גם אפילו לא קלישאה, שאתה מוביל חיילים במצבים מורכבים, או שואל אנשים אם נעלה לפסגת הר בשלוש שעות בסוף שבוע ניווטים או לא, וכולם צועקים, אין לו יכול, יש לו רוצה, ורצים אחריך במעלה הר. ואני חושב, שגם אחד, מה זה בעצם משבר? זה הרבה פעמים הרגע הזה שבו האמונות האלה שחוננו את מי שאתה, כבר לא רלוונטיות. וזה הרגע שבו אתה הכי עצוב, כי אין לך תקווה, אין לך במה להאחז. ואז מה עושים ברגע הזה? ואין לו יכול, יש לו רוצה. אני שוכב במחלקת השיקום את אל השומר, אני מסתכל על קצה הבוין שלי, מרחק 180 סנטימטר מהעין, אני אומר לה לזוז, והיא לא עונה לי, מה אני עושה? אני משתמש באמונות הישנות שהביאו אותי לפסגות, לאותה איגרא רמא שבחיים לא דמיינתי, ופתאום זה הופך להיות הבעיה הכי גדולה שלי. הייתי חייב למצוא משפט חדש, כאילו, להמציא, למצוא אמונות חדשות.
אז מה, יש איזה משפט שהחליף את זה?
וואי, אני עדיין מחפש, אין לי משהו, גם יש משהו כל כך בינארי וקסום ונאיבי ורומנטי במשפט הזה, שכאילו נורא קשה להחליף אותו. כן. אתה יודע, אתה יכול להקים מכינה עליו.
לגמרי.
הוא מדהים.
אז השאלה, אבל אם בעידן, אני מכיר די טוב את הדחף הבלתי נשלט שלך לחשוב ולדבר על ענייני חינוך ומנהיגות, יש, יכול להיות שבאמת אחת המסקנות שלנו מהמלחמה זה שאנחנו צריכים לשנות את המשפטים החד ערכיים האלה, אין לו יכול, יש לו רוצה, וגבר לא נופל, אלא שחלק מהלקח של הלאומי שלנו הוא ש, לא יודע מה, חוטפים סתירה וממציאים את עצמנו מחדש, זה אולי המשפט החדש.
כן, כן, אני ממש חושב, אני חושב שגם הסיפור של ניסוח אתוס סביב להמציא את עצמנו מחדש, הוא גם עם המון המון הזדמנויות, הוא נותן המון תקווה, כי הוא נותן לכל כך הרבה אנשים, גם כשהם למטה את היכולת להמשיך קדימה, והוא גם, ישים, הוא פרקטי, אפשר לעשות איתו הרבה דברים. אני ממש חושב שסביב סביב אוף החול הזה, זה צריך להיות אולי הסיפור הישראלי החדש.
זאת אומרת, המשפט שלנו אולי צריך להיות כאוף החול, אבל גם כאוף החול, אם לא מפרטים את זה לפרטים, אז זה יכול להיות כאוף החול, הייתי אחלה, אקבר גבר, חטפתי מכה, נפלתי, ואני חזור להיות אקבר גבר, אקבר גבר.
אבל מיכל, אנחנו לא צריכים לפרט את זה לפרטים, אנחנו צריכים רגע להזכיר לעצמנו מה עברנו, כאילו, סתכל, אפילו, לא יודע, אני אקח את הבן שלי, בסדר? ילד בכיתה כיתה י' בירושלים, לומד בארטמן, הוא, כמו אגב, כל ילד בספקטרום הציוני על כל גווניו בירושלים, איבד מורה. אין ילד היום בירושלים שלא איבד מורה, בסדר? והיה צריך לקום ללימודים וללכת ללימודים. הבן שלי, אגב, דוגמה הזה, הוא התחיל לשחק כדורסל בבית הלוחם בירושלים השנה, אני פרשתי לפני 4 שנים מיוזמתו, והוא נהיה חבר של הפצועים, אני לא חושב שהוא עשה את זה בלי המלחמה. והוא צריך למצוא כוחות, גם להיות בשגרה, וגם זה, עכשיו הוא ילד לכאורה רגיל, אין לו, הוא לא חווה דווקא את הכאב, המקום הכי גדול שלו, זה...
כן, היום, כי הוא נולד אחרי הפציעה שלך,
הוא נולד אחרי הפציעה שלי, ואת המלחמה, הוא חווה, אני חושב, על כלל כאביה, כמו כולם, כן, אני לא אוהב לתת ציונים לכאבים, אבל מה אני בא לומר? שכולנו עברנו את זה, אם רק נשים לב, מה עברנו בשנה האחרונה, ונזכיר לעצמנו, נגלה שכולנו נפלנו בטירוף, והצלחנו לקום בטירוף. כל אחד, אתה יודע, אני אומר לקום, אצלי צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל, אבל כל אחד בדרכו. והילדים שלנו, ואנחנו, והשכנים שלנו, והקהילה שלנו, זה ממש לא מובן מאליו. זאת אומרת, אני חושב שלא צריך להתאמץ, צריך להזכיר לעצמנו מה עברנו, ולראות כמה כוחות מצאנו בתוך השנה הזו.
ואני חוזר רגע לרגע הזה שמנסים לנסח עבורת הנרטיב החדש, כן? אז אפשר להגיד עד אז, עד הפציעה, או עד שאתה קצת מתחיל להתאפס על זה שנפצעת, הנרטיב של חייך הוא אין לו יכול, יש לו רוצה, זה מה שאתה אומר לחיילים, ככה גם אתה חיית?
ממש, כן, אתה יודע, מציאות מאוד בינארית, גם תחושת משמעות מאוד מאוד גדולה. וממש, אני חושב שמי שהציע לי תפיסת ערך חדשה וגם משפטים חדשים, זה השחקן, הזירה של הכדורסל, כיסאות גלגלים.
זהו, כי זה לא הזכרנו באמת על שנים ארוכות שהיית בשחקן נבחרת ישראל גם, נכון?
נכון, המון שנים, אני הצגתי את המדינה ב6 אליפויות אירופה, ופגשתי שם המון המון אנשים, אפרופו האתוס הזה, והנרטיב של ליפול ולקום, שאיבדו המון. עכשיו, כשאני אומר איבדו המון, צריך להבין משהו, אני רגע, הפצועים שנפצעו, אגב, המלחמה האחרונה, אין אדם שהוא רק נפצע, או רק צריך להתמודד עכשיו עם הגוף. אין אדם של, אין היום לוחם בצהל, עזוב נפצע, אבל פצוע שבאירוע שבו הוא נפצע, לא נהרג מישהו. זאת אומרת, יש פה גם אשמת הניצול, יש פה גם מערכת יחסים עם משפחה שהוא נשאר והוא לא. לפני שבועיים הייתי בתל השומר בשיקום, פגשתי בחור שאמר לי, כל הצוות שלי עכשיו בתאילנד, ואני לא. אמרתי לו, איך זה בשבילך? אז הוא אומר, האמת, הם באו אליי ונתתי להם ברכת הדרך. אמרתי לו, כמה הם? אז הוא אומר, 8. אז אמרתי לו, זה צוות קטן, אז הוא אומר, כן, 3 נהרגו ואחד לא הצטרף.
וואו.
זאת אומרת, למה אני אומר את זה? כי אין היום, כי בעצם זה חלק מהחבילה של הדבר הזה. אני רוצה להגיד עוד משהו, אבל אני לא זוכר אותו, אבל מה השאלה, תזכיר?
לא, אני אומרת, התחלנו עם המשפט הזה שהוא היה, אין לו יכול, יש לו רוצה ואיך.
כן, 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 נכון, נכון, אז חתרתי לכדורסל. אז מה, אז פגשתי שם אנשים שאיבדו המון המון המון, זאת אומרת, איבדו גם איברים וגם חברים וגם לפעמים משפחה, הורים, אחים, כאילו זה תמיד בא ביחד, בחבילה מאוד מאוד גדולה, וראיתי את ה-state of mind שלהם, שהם הצליחו לא להיות עסוקים במה הם איבדו, והם איבדו המון, אלא הצליחו להתמקד באיך הם לוקחים אליפות עם מה שיש. לפעמים מה יש הזה זה חצי גוף, זה רבע גוף. אבל זה מה יש, ואם זה לוקחים אליפות, וגם היה שם איזה ביחד שנורא נורא הזכיר לי את הדינמיקה הזו של יחידה קרבית ולוחמת, ואת הווייב, הווייב הזה, ודבקתי באנשים האלה, הם אלה שעזרו לי לנסח מחדש את ההבנה הזו שאפשר לקום. הם אלה שנתנו לי את התקווה.
אני רגע אוריד ואבאס ואגיד, כמובן שזה להצדיע לך, אבל בסוף, אם חושבים על זה, אתה לקחת ושכפלת והנצחת את היכולות השאפתנות, ההישגיות, הרצון הזה לא להרפות, ולקחת את זה לכדורסל, כיסאות גלגלים, כאילו, תמיד, אז היית לפני כן קצין לוחם ביחידה מובחרת, והפכת להיות, לא יודע אם היית הקפטן, אבל שחקן משמעותי בנבחרת ישראל בכדורסל, אז על כיסאות גלגלים, כי אלה הנסיבות. מה אנחנו עושים עם האנשים שאין להם את היכולת הזאת, שהם נפלו, והם באמת נפלו והם מרוסקים?
אתה יודע שאני עובד עכשיו עם מלוות קבוצת הכדורסל של גלבוע גליל. ולפני 3, אתמול עשינו ערב הצדעה במשחק שלהם לפצועי צהל, אלה פצועי מלחמה האחרונה.
באיזה כובע אתה מלווה אותם?
אני מלווה אותם, אני עובד איתם דרך, יש בעצם שייכים לקבוצת גבסול, שבעצם קבוצה בעיקר תעשייתית, יש לה 15 מפעלים בארץ, בהולנד, בהודו ובארצות הברית, ויש לה גם זרוע טכנולוגית שנקראת עידן, שבעצם נותנת הכשרות טכנולוגיות ל-1200 ילדים כל שבוע בעמק המעיינות, ויש לה גם קבוצת כדורסל של גלבוע גליל. אני אומר את זה כי הקבוצה נרכשה על ידי גדעון ויערה ידין, הבעלים של גבסול, מתוך הבנה שיש לה תפקיד חברתי, לקרב לבבות. זאת אומרת, היא לא רק קבוצת כדורסל שמשחקת בקדמת הבמה, אלא יש לה גם תפקיד.
אתה עובד בקבוצה הזאת.
אני בדיוק. אז אני עוזר להם, וגם בהיבטים של חוסן וכאלה. אתמול אגב הם סידו, הם עצבנו אותי מאוד, כי זה היה יכול להיות מושלם, אבל אתה יודע, בספורט אתה לא מגיע ברגע האמת מוכן, אז לוקחים לך. אבל למה אני מזכיר את זה? כי הם הגיעו לבית הלוחם לפני שבועיים. לקראת האירוע שעשינו אתמול של הצדעה לפצועי המלחמה, הפגשתי אותם גם עם פצועי המלחמה האחרונה, שסיפרו להם את הסיפור שלהם, חננה בן שמעון וג'יימס פרודר, שני שריונרים מדהימים שמשחקים היום כדורסל בבית הלוחם. והיה, ושיחקנו כדורסל בכיסאות גלגלים. אתה רואה, אנשים מקצוענים משחקים כדורסל בכיסאות גלגלים, זו חוויה מדהימה. כי בעצם יותר קשה להם, דווקא בגלל שיש להם את כל האמונות של איך לנצח, פתאום הכל מתרסק. אתה חייב להפסיק כדרר, אתה צריך להתחיל לשחק ביחד, ביחד אחר, שכזה שמיוצג רק על ידי מגרש הכדורסל. אבל למה אני נזכר בזה? כי אתה שואל, אני בעצם במגרש הכדורסל, השחקן עם הנכות הכי קשה במגרש. ובסיום המפגש, דווקא הם שאלו אותי המון שאלות על החיים.
במשחק הזה אתה היית שחקן עם הנכות הכי קשה, או שאתה אומר בכלל?
בכלל, בנבחרת, כל שחקן מקבל ניקוד לפי רמת המגבלה שלו, כשלצורך העניין, אם אתה תשחק, אתה תהיה 4.5, אני נחשב שחקן נקודה, אני בנכות הכי קשה שיש, ומאמן חייב להרכיב חמישייה מגוונת, שיש בה שחקנים עם רמות מגבלה שונות. למה? כדי לתת הזדמנות לכולם. ואני נחשב, הנכות הכי קשה, אני אין לשריר בטן, אני יושב על כיסא יותר נמוך על מנת שייצב אותי, ואני קצת יותר איטי מכולם. והשאלה הכי גדולה ששאלו אותי השחקנים, למרות ששאלו על החיים, וזה הכי משמעותית בשבילי, שבסיום המשחק, אחד השחקנים שאל אותי, תגיד, מה הייתה הסטטיסטיקה שלך לאורך הקריירה? וממש שמחתי על השאלה הזו, למה? כי אמרתי לו, תראה, שיחקתי, אני חושב בעשור הליבה שלי מנבחרת ישראל הכי הרבה דקות, וקלעתי הכי פחות נקודות. זאת אומרת, אני חושב אולי 4 נקודות למשחק ב-35 דקות. ולמה שמחתי לשאלה הזו? כי אמרתי לו, הבנתי אחרי הפציעה שאני נמדד כבר לא על ההובלה, אני לא אותו מוביל, אני לא אותו מנהיג, אני נמדד על מה הקבוצה עושה בזמן שאני על המגרש. וכדורסל כיסאות גלגלים זה המון עבודה אפורה, זה המון חסימות, זה המון לייצר מיסמץ', בעצם אתה יכול לקחת גבוה ששומר עליך והוא סו קולד בריא למטה, ואז אתה מפנה לאדם אחר את הזה, זה לא מופיע בשום סטטיסטיקה. אבל שורה תחתונה, הוא קלה, כשאתה היית על המגרש. אני אומר לך את זה כי כל התפיסה שלי של מה זה להוביל, מלהיות ראשון, מאוד השתנתה. נהייתי מוגבל, נהייתי עם הנכות הכי קשה שיש, לא רק במגרש הזה. ואז צריך למצוא סתדר אחר של מנהיגות, והוא מאוד מאוד השתנה.
ואני חוזר על אותה נקודה שהעליתי מקודם. בסוף, אולי זה היה לומר את זה, כן, אבל אתה סיפור הצלחה של פציעה. פציעה קשה, כבדה, שלקחה אדם מנקודה מאוד גבוהה, לנקודה אחרת, כמו שאתה אומר, לגובה הלב, ללשבת כל החיים, אבל אתה עם החבילה המאוד לא פשוטה שקיבלת, עשית משהו, עשית את העבודה. אתה פוגש ורואה אנשים, כי בסוף גם, אנחנו כאן פוגשים אדם שהוא עם פציעה בת 21 שנה, נכון? ובכלל, הסיבה ללשבת ולדבר, חוץ מהתקווה והמנהיגות, שגם עליהן נרחיב, זה שיש כל כך הרבה אנשים שעכשיו מצטרפים למעגל הזה, כן, ונקבת במספר גם 15,000. אפילו אני במעגלים שלי פוגש, רואה, יצא לי גם שפנו אליי, יש כאלה שלא מצליחים להתרומם. אתה נתקל בהם גם?
אגב, פחות, אני רגע אסביר למה. אני חושב שכל אדם הוא קצת הסך החיכוך שיש לו עם אנשים בעולם. ואני בעצם הבחירה ללכת לבית הלוחם, לקבוצת הכדורסל, אז פגשתי שם מודלים מאוד מחיים של הצלחה ושל איך להתמודד עם אתגרים. אני יודע שיש הרבה, אבל בדרך כלל אדם שהוא קשה לו הוא יותר בבית. הוא פחות ייראה, הוא פחות יצליח להתניע מחדש את גלגלי החיים. אז מעט לעת אני פוגש, אבל בתודעה שלי, המסה הקריטית של האנשים שהתמודדו עם מצבים מאוד קשים, עם אנשים שהצליחו. זה מה שאני רואה מול העיניים.
אתה יודע לומר סטטיסטית איפה אנחנו נמצאים, זאת אומרת, כמה באמת מצליחים להקים מחדש את חייהם וכמה לא, כאילו אפשר...
וואו, זו שאלה נורא קשה, כי היא נורא בעצם שואלת את שאלת השאלות, מה זה הצלחה? מה זה הצלחה להקים מחדש? גם,
לא, הצלחה זה, אתה יודע, להיות אפילו עם הפנים קדימה בחיים, להיות חיוני.
אתן לך דוגמה, אתמול הרחתי בבית הלוחם איזו קבוצה של מפקדים, קצינים, שבאו, זה מין מסע כזה בישראליות, והם הרחו לפני כן בחור מדהים, מדהים, לוחם מגלן שנפצע, אילי חיות, כן. בחור מהמם. אילי נפצע באיזו תאונה דבילית במגלן, אבל הוא היה לפני כן, אפרופו השאלה שלך לאתוס וזהו, היה לפני כן אלוף ישראל בריצה, הוא בחור מדהים ממש. ושאלתי אותם איך היה הרצאה של אילה, הם אמרו לי, המדהים, בסוף ההרצאה הוא קם על הרגליים, וכולנו מחנו לו כפיים. עכשיו, אמרתי, מדהים, אבל אמרתי להם, תראו, אני ואילי, דוגמה שאילי נפצע פציעה שהיא מה שנקרא אינקומפליט, זאת אומרת, חוט השדרה שלו נפגע פגיעה חלקית, ויש לו טווח שיקום הרבה הרבה יותר גדול. אני נפצעתי פגיעת ירי, פגיעת ירי זה בדרך כלל קומפליט, אין מה לעשות. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אפרופו מדדי הצלחה, הוא הסיפור של ההצלחה שלו, אסור לו להשלים עם המצב שלו. אני, הצלחה בשבילי זה להשלים עם המצב. Oh. הוא חייב לא להפסיק לוותר, כי כתווח השיקום שלו הוא בלתי נגמר. כמה שהוא יעבוד קשה וישקיע וזה, יהיה לו תוצאות מיידיות. עכשיו, למה אני נותן לך את זה כדוגמה? כי זה שני אנשים מאוד מאוד שונים, אבל הסיפור של ההצלחה הוא פשוט אחר לגמרי. לכן אני מאוד נזהר מלענות לך, כי אני ראיתי המון מודלים של מה זה הצלחה, אבל נורא קשה לי להפוך אותה לאיזושהי הגדרה כללית של הצלחה ושיקום.
אז קודם כל זה גם מתחבר, בוא נגיד, לעצמונאים הצעירים, לזה שאפילו הצלחה היא לא חד ערכית ולא אפשר להגדיר אותה, אני אומר, עצמונאים הצעירים שהם אנחנו, כן? שאנחנו היינו. שהצלחה זה X, לא, העולם גדול, מגוון, אתה צריך לנסות להתחבר לעצמך, להבין מי אתה, ומשם תצמח ההצלחה שלך.
נכון. אני חושב, אם אנחנו נחפש קריאת כיוון מעשית עכשיו בעקבות המלחמה האחרונה, אז אתה יודע, יש לי המון ויכוחים עם פרויד, אבל בדבר אחד אני מסכים איתו, שמה שאדם צריך בעולם זה אהבה ועבודה. אהבה לא תמיד אפשר להשפיע על זה במיידי, וזה גם מאוד נגזרת של הזהות שלך. כאילו, אם אתה בעולם בנוכחות טובה, אתה גם תמצא אהבה. אבל אולי אם אני צריך בזהירות מאוד רבה לנסח מה זה הצלחה, זה הסיפור התעסוקתי. אדם שהוא קם בבוקר והולך למקום עבודה, ומשיא ערך ומשמעות בגלל המומחיות שהוא צובר במעלה החיים, זה בעיניי התחלה אולי של ניסוח של מה זה הצלחה, וזה גם אדם שאם הוא יתחכך עם המציאות בצורה הזו, הוא גם ימצא אישה, והוא גם יחזור לילדים, והערך שלו הוא לא עכשיו אבא שנפצע, אלא אבא שעכשיו מהנדס, ולכן אולי אם אתה מאלץ אותי ללכת להגדרות,
כן, אני מאוד
אז הייתי מתכנס לדבר הזה של, 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 של לחזור למסלול חיים, של תעסוקה ושל שגרה.
זהו, אני מאוד מנסה לייצר פה נוסחאות פרקטיות עד כמה שאפשר,
מאוד נפוץ ומאוד מורכב כשמדברים בעולם של אנשים מוגבלויות, כי באמת כל אדם הוא נוסחה בפני עצמה.
לא, אבל אני מנסה אפילו ליותר מאנשים עם מוגבלויות, נוסחה לנו כישראלים, כי באמת זה מסע בתוך הישראליות, וכל אחד שיש לו טיפה חיבור רגשי למקום הזה, ובעיניי זה 99% מהאנשים, חווה גם מכה וגם נסיגה. והשאלה מכאן ועלה מה אנחנו עושים, אז השאלה אם את הנוסחאות האלה שאנחנו מנסים פה לגזור מתוך עולם הפציעה והשיקום, אפשר גם להכיל ולשכפל לישראליות כולה.
וואו, איזו שאלה גדולה. אז תראה, א', אני אגיד לך ברמה
המעשית. אני, כשאני שואל את השאלה, אני משוכנע שכן. כנוסחאות מקרו, שוב, ודאי שזה לא יחול על כולם, אבל לנסות ברמה הלאומית להגיד מה אנחנו עושים כפרטים, אחרי זה נדבר על המנהיגות, כמו שאמרתי, גם ברמה הלאומית, כדי לשקם ולהרים את עצמנו ולברות את עצמנו מחדש.
אז אני אגיד לך על זה, שאפרופו המספרים הגדולים של המלחמה האחרונה, ואם אני הולך על הוקטור הזה של תעסוקה, יש היום 3,000 אנשים שמנסים, שאפרופו חישוב מסלול מחדש, מחפשים עבודה חדשה. עכשיו אני אומר לך...
אתה יודע את זה מנתונים עכשיו?
כן, לפני שבוע, כן, הם ביקשו, עושים חישוב מסלול מחדש, 3,000 לוחמים, פצועים, שהם כבר רכשו ברובם השכלה, חלקה לא רלוונטית, ואני אומר לך, ואני אומר את זה למעסיקים, זה כסף על הרצפה, זה אנשים הכי טובים במדינת ישראל, אם רק נהיה ערניים ונבין את זה, ואני לא אומר את זה משיקול מוסרי, תעסיקו אותם כי זה חשוב, אני מאמין בזה מאוד, אבל אני לא חושב שזה מספיק אם אתה מסתכל בעולם בפריזמה עסקית.
לא רק כי מגיע להם, כי הם נפצעו
בשבילנו. לא, כי זה אנשים שאתם תרוויחו. עכשיו, מה זה אומר, אדם?
תגיד רגע כמה מילים על למה זה אנשים הכי טובים במדינת ישראל.
אז אני אגיד גם למה זה אנשים הכי טובים, ואני גם רוצה להגיד מה זה עושה במשרד שיש בו אדם עם מוגבלות, בסדר? כי בעיניי זה הסיפור הגדול, ואז זה קצת תשובה לשאלה שלך. בסדר? אנשים הכי טובים במדינת ישראל, אני לא חושב צריך להכביר במילים, אבל בסוף זה אנשים שברגע האמת, אני חושב שבזכותם אנחנו כאן, זאת אומרת, כל כך הרבה אנשים שלא שאלו יותר מדי שאלות, לא היו עסוקים במה עשו לי ומה עשו לנו, אלא שאלו שאלה אחת ויחידה, שהיא בעצם מה התפקיד שלי אל מול מה שקורה כרגע, ומה אני צריך לעשות, ולא משנה מה המחירים, הם הלכו לשם. ואני חושב ש... זה מה ההגדרה היותר גדולה של טוב, אם לא המשפט הזה. מה התפקיד שלי אל מול מה שקורה כרגע? וכשאני הולך עם הוקטור הזה של תעסוקה, אני אומר, אדם שנפצע, אז חוץ מהסיפור הזה של האוף החול שדיברנו עליו מקודם, הוא אדם ש... בוא נסתכל עליו בכמה רמות. א', מול הילדים שלו. הזהות שלו הוא לא עכשיו מה שקרה לי, אלא הוא מה שאני בוחר כל יום לעשות עם מה שקרה לי, או המומחיות שאני צובר במעלה החיים.
אני יוצר ובולם אותך לנקודה הזאת, כי בעיניי סופר חשובה. אנחנו לא מה שקרה לנו, אלא מה שאנחנו בוחרים לומר לעצמנו על מה שקרה לנו, ואיך אנחנו בוחרים לחיות ולהתנהג את זה. אז ראוי לעצור את המשפט הזה, להגיד אותו כמה פעמים, כן? כי כל אחד זה פוגש אותו בחייו הפרטיים, אני יודע על עצמי בטראומת הילדות שלי ובטראומת המלחמה שלי, וזה נוגע לכל אדם, בטח לכל ישראלי בשנה וחצי האחרונות. ושמעתי אותך אומר אותה, המשפט הזה, והוא חשוב מאוד, אולי תרחיב עליו רגע, כי כאילו אני רוצה כמה שיותר ליהנות ממנו ולמצות אותו.
מאמן, אפשר להחזיר לך בשאלה, טלי?
ברור.
לא,
כי... אני חייב את האנשים פה שואלים אותי
שאלות, שרית
זוסמן עשתה לי את זה.
לא, כי מעניין איך אתה תתפוס את זה, וואי, וגם מעניין בכלל איך שרית זוסמן תופס את השאלה הזו, אבל אני מספרים, שמעתי על מרים פרט, שהיא התראיינה אצל גבי גזית בראיון, והיא הסתובבה בראשית המלחמה בהרבה בתים של משפחות שכולות. והיא אומרת להם את המשפט הבא, שכנראה, אגב, רק מרים פרץ יכולה להגיד אותו, אבל ששכול הוא קצת אחוזי נכות, כמו אחוזי נכות, תמיד יהיה לכם, רק שלכם יש את היכולת לבחור כל יום כמה יהיה לכם. אז אני רוצה לשאול אותך איפה זה פוגש אותך, אחרי זה אני אענה לך על השאלה שלך, דרך המטאפורה הזו של אחוז נכות, כמה אתה אחוז נכות בעולם הזה, אבל כאח שקול, איך אתה...
אז אני אגיד על עצמי שאני חושב, אני קודם כל לא שמעתי את המשפט הזה שמרים פרץ אמר, אני מסכים לגמרי, אני חושב ש... בשונה מפגיעה פיזית, אז באמת יש פה איזה מנעד שהוא עולה ויורד, ואני בחיי חושב שלפעמים הייתי 95% נכות, לפעמים זה בימים, יום מסוים, לפעמים זה תקופות מסוימות, ולפעמים אני 5% נגיד. הבסיס תמיד יהיה קיים שם, בסיס כלשהו, אבל אני גם אומר על עצמי, ולכן אני מנסה להיות מאוד מאוד רגיש כלפי אנשים שהם לא סיפור הצלחה כביכול של התמודדות עם הטראומה, כי אני מכיר את עצמי בתקופות שאני 95% נכות.
בטח.
וזה, כאילו, אי אפשר לא להיות שיפוטי כלפי זה, וגם אני מנסה תמיד לייצר נוסחאות, כדי לעזור לעצמי, וכדי לעזור לאנשים שאני יכול לעזור להם. איך אתה הופך את ה-95 ל-5? אז יש, לי יש לעצמי כל מיני תשובות, וכאילו, במקרה שלי, עובדה שזה במידה רבה מצליח. אבל אני לא יודע אם מחר בבוקר אני לא אחזור ל-95% ואני לא אשהה שם לנצח. אני מאוד מקווה ועושה כל מאמץ שלא. אבל זה, וזה שוב חוזר לנקודה הזאת של אנחנו כבני הציונות הדתית וחניכי מכינת עצמונה בשעתו, ואחרי זה החוויה שלך כלוחם במגלן ואז כקצין במגלן. שוב, העמידות הזאת, לאחרונה חזר לחיי משפט שנמצא בגמרה, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. כן, למה אתה...
מה שההגדרה של חוסן שאמרנו, של זה לא ליפול, אלא להצליח ליפול ולקום.
כן, להצליח להתכופף, לחטוף את הרוח הזאת, ולעבור איתה את הכיוון שלה והיא נושבת, וכשהיא עוברת לנסות להקים את עצמך מחדש. וזה מה שאנחנו צריכים להיות. זה מה שאנחנו צריכים להיות כפרטים, וזה מה שאנחנו צריכים להיות כאומה. אז כאילו, שוב, אני עניתי לך על השאלה כמו החוויה שלי, ותמיד אנחנו צריכים לזכור את האנשים שנותרו בשולי המחנה.
לגמרי, אני חושב שהתשובה שלך מאוד מעוררת השראה, כי אתה אומר, יש לי ימים של 95% נכות.
כן.
וזה נראה לי כל כך חשוב, אפרופו, אנחנו חופש מודלים, אני חושב שאני לא חשוב להגיד את זה. כי בעיניי, ההכרה הזו שזה בסדר, שגם לי יש, לך יש, זה, זה בסדר גמור. אז, אז אני חושב שכבר אתה בעצם התשובה שלך עונה לשאלה של עצמך, ואני אגיד לך, אפרופו תעסוקה, אני חוזר לאזור הזה, אדם שהוא עכשיו הולך לעבוד ויש לו, ואתה יודע מה? אני הולך איתך, לא כזה משנה איזה עבודה. יצאת לעבודה. מה שמגדיר את אחוזי הנכות שלך, זה לא משרד הביטחון ולא ביטוח לאומי, זה המשמעות הסובייקטיבית שאתה נותן לפגיעה שחווית. הנה, עוד פעם, זה לא מה שקרה לך, זה מה שאתה בוחר כל יום לעשות עם מה שקרה לך. וכשאדם עובד, אז גם הילד שלו רואה אבא שהוא הלך לעבודה. זאת אומרת, הוא קיבל מכה, אבל הוא ממשיך את החיים, והוא לא מוותר על שגרה. וכשאדם עובד, הוא הולך לעבודה, ופתאום, אפרופו, ראית מה קרה פה במסדרון, כל מקום עבודה שאני מגיע אליו, אז ישר אנשים מתחילים לשאול שאלות של רגישות, שלא היו מופעות אם אני לא הייתי מגיע לשם. ותכפיל אותי עכשיו באלפים, ותבין שאנחנו לקראת אירוע חברתי מאוד מאוד גדול, כי אנשים הולכים, אני חושב שזו צריכה להיות וצפויה להיות שעתה הגדולה של הרגישות החברתית, כי... וואו. כי
אתה זה פתאום... פשוט מרחיב את הלב, זה כאילו גורם לאנשים לחשוב ולשאול שאלות רגישות שלא היו קיימות אלמלא אתה היית במרחב.
כן, בעל כורחי, לא עשיתי שום דבר בשביל כן. זה. כן, אתה מבין, זה רק חשוב להגיד, זה לא בגלל משהו שעשיתי, בגלל הנוכחות שהצלחתי להיות בתוכה. אגב, לא יודע אם מרחיב את הלב, אבל ראית קודם, זה מרחיב פחות המסדרון. כאילו ראינו את זה פה, בדרך לשירותים ביחד.
כן.
זאת אומרת, אתה ישר מפנה דברים, נכון? אתה מפנה. ויש משהו בהתפנות הזו, שהוא גם את הערג, אני חושב גם מצב נפשי או תודעתי, וגם... ואולי זה אתה גם כאח שקול מרגיש, למרות שזה בטח מופיע רק במקומות שבהם יודעים שאתה כזה, שיודעים שאתה אח שקול, יש איזו זהירות במילים. אתה מרגיש את זה?
אני כלפיי היום לא מרגיש את זה, כי אני נורא פתוח לגבי זה.
אתה גם פיגורה גם כאילו מעבר לזה כבר המון שנים, ואתה דמות עיתונאית וכזה.
אני מנחיח את זה מאוד, מאז שאני, אגב, זה מעניין, אני חושב על עצמי ככזה, מאז שהייתי ילד תמיד הייתי מדבר על זה בשיח חופשיות, תחשוב שזה נכנס לחיים שלי בגיל, קצת לפני המולדת 11. ועברתי מאז תחנות, בתי ספר, מכינות, יחידות בצבא, כאילו כל כך הרבה פעמים הייתי צריך לספר את הסיפור הזה שלי, תמיד באוטומט דגלתי בגישה של לשים הכל על השולחן. אגב, זוגתי, אלישבע, אשתי, אומרת שהדבר שהכי קנה אותה בדייט הראשון שלנו, זה פשוט לקחתי את השולחן המשותף שישבנו עליו, ושמתי את כל חיי כמו שהם, בלי לנסות ליפות ולא זה. אז אני אומר, זה אני לטוב ולרע, אבל אני גם, אפרופו מה שאמרנו, אנשים שהם נמצאים במקומות אחרים, אני רואה אנשים שלא יודעים, אולי כשהם חדשים בזה, אותה אלמנה שסיפרת, שפגשת, לא יודעים איך לנסחת את הנרטיב של עצמנו.
נכון, אני חושב שכשיודעים שאדם שילם מחיר, ואתה יודע, אני רואה את זה גם המון עם, אולי משפחות החטופים, זה הקצה של זה, שאתה אתה יודע שאדם כזה נמצא במרחב, אתה כופה על עצמך משנה זהירות, ואתה לא מדבר כמו שהיית מדבר אם הוא לא היה.
כן. אני, אתה יודע, יוצא לפעמים בעבודה עיתונאית להיות בחלק מדבר כזה, זה, אתה הולך, כאילו, כל מילה אתה שוקל.
נכון, אז תחשוב שנכפיל את זה באלפים, ונראה פה חברה שצריכה להיות הרבה יותר זהירה, הרבה יותר קשובה, הרבה יותר מפנה את המסדרונות, גם בפיזים וגם מסדרונות בחדרי הלב, ואני ממש רואה את זה קורה, כי אין ברירה, אין לנו ברירה אם אנחנו רוצים להצליח לתת מענה לאותם אלפים שמבקשים למצוא את הדרך מחדש לחיים.
אז תקשיב, אתה נותן לי פה סוג חדש של תקווה שאני חייב לומר שעליה לא חשבתי בכלל, וזה הזיה ורק הקדוש ברוך הוא בגאונותו וביצירתיותו, לפעמים כואבת מאוד השלכות מעשיו, עצם זה שהוא זרק לחיים שלנו פה אלפי פצועים ואנשים שמתמודדים קשיים ומוגבלויות קשים וחריפים לפעמים, זה חייב אותנו לעשות איזה בדק בית פנימה ותיקון שלנו, לא נוכל להישאר אנשים כהי חושים.
וואי, לא רק זה, אם אתה מחפש תקווה באמירה הזו שלך, תקשיב, אנשים שנפצעו הם תופסים אחרת את החיים. וזה עמוק, זאת אומרת, הם יחזרו גם לעבודה, וזה לא דיברנו, אבל כשיש להם איזושהי תפיסה הרבה יותר שונה של איך נראה העולם, א', ויזואלית, כן? דיברנו קודם על יוסי הרשקוביץ, זכרו לברכה.
כן, דיברנו לפני שהתחלנו.
נכון, לפני שפתחנו את המיקרופונים, איש מדהים ואהוב. למה אני אזכר? כי הייתי בלוויה שלו עם שאולי חבר שלי, שאולי אתה מכיר גם אותו, הוא 1.96 מטר, והוא אומר לי, זה פשוט מדהים, יש פה עשרות אלפי אנשים. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? יש פה 8. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני רואה אני רואה אחרת את העולם. אני רואה מנמוך, אני עכשיו שבמרחב בטוח, כל אדם נראה לי נורא גבוה. במרחב הומה, אני מאוד חנוק.
כן.
למה אני אומר את זה? אבל אני חושב שאדם שנפצע, יש לו איזה הוקרת טוב ותודה אחרת על החיים שמאוד נדרשת לכולנו.
על החיים או לאנשים שהוא יותר פחות עצמאי?
תסתכל, יש את הרעיון של אלי שרבי שאמר שהוא פותח את המקרר וכל פעם אומר תודה.
כן.
אני לא פותח את המקרר ואני אומר תודה. זה רמה עקומה שרק אדם שחווה את מה שאדם כמו הוא חווה, יכול להציע לכולנו. ואני חושב, אני אתן לך דוגמה. מלא לקחו, ניסו לקחת אותי השנה, לפני המלחמה, למה הדעות שלך ומה העמדות שלך, לעולם בינארי של עמדות.
מה, בתקופת המאבק המשפטי?
כן.
מה, כדי להשתמש בהנה, הוא אומר ככה וככה, אדם שנפצע?
איפה, ואז, וגם יש איזה טיעון זה, איפה, אתה מדבר על מנהיגות, איפה אתה וזה. אגב, יש לי תשובה, אבל אני רק אגיד, שאני, היה לי נורא קשה בתוך הדבר הזה, כי, ואני גם אגיד מה עשיתי, בסדר? אני לא מתחמק מאחריות, אבל היה לי נורא נורא קשה, כי אפילו נגיד גיוס חרדים, סתם דוגמה, שאני, יש לי דעה מאוד ברורה, חייבים, וזה כואב לי, ולפני שבוע מישהי שאלה אותי על זה, וכאילו דיברתי איתה על כפיות טובה, וכאילו ממש התפרץ ממני, זה צד שאני לא בדרך כלל חי אותו. אבל אני יודע שכשהייתי בין שמיים בארץ, ושהייתי במצב אנוש, התפללו עליי כל כך הרבה אנשים, שמבחינתי, בחוויה הפנימית שלי, כל אדם שאני רואה בעולם, התפלל עליה היד שלא הוכח אחרת. אומרת, זה נקודת המבט שלי על העולם. אני מאוד מאוד זהיר בכבודם של אנשים וזהויות כנגזרת של הדבר הזה. ואני חושב שכל אדם שנפצע, הוא מגיע ככה, עם איזה state of mind כזה של הכרת תודה לעובדה או לאנשים שבזכותם הוא כאן, ועם זה הוא צריך ל... עם זה הוא חוזר. זה עוד תדר, שאין לנו אותו בשוטף וביום-יום, והוא הולך להקרין על כולנו.
ואתה רואה את זה רחב יותר? זאת אומרת, כי מה שאתה אמרת פה מופלא בעיניי, ואתה רואה את זה רחב יותר, שבאמת אנשים שנפצעו, כאילו כולם זכאים עד שיוכח אחרת?
אם אני רואה את זה במציאות, כן, זה מודגר, כן, זה אמונה שאני מתחזק אותה, היא לא, לא מובנת מאליה, והיא קשה לי בטח בימים כאלה עוד יותר, אני מרגיש שאנחנו משלמים את המחיר וזה, אבל אני בטח לא אשא שלט ואצעק את זה, בסדר? זה... אני לא אניח את עצמי במקום הזה.
אני רוצה עכשיו כן לנסות לדבר על הישראליות ככלל. אז אמרנו שהפצועים הרבים שיזרמו לתוך שגרת החיים, לתוך מקומות העבודה, יעשו, הלוואי שיעשו לנו משהו טוב. יש עוד תהליכים חברתיים שאתה יכול להצביע עליהם, אומר, אפרופו חיפוש התקווה. איזה דברים טובים, ואתה, בעיניי אתה עד מומחה מצוין לדבר הזה. בגלל החוויה האישית שלך, בגלל שאתה פצוע ותיק, שרואה את הפצועים החדשים, שיש לך איזו פריבילגיה כזאת להסתכל על הדברים מהצד, כמו שאתה קורא לספר שלך, מגובה הלב. יש תהליכים בישראליות שאנחנו צריכים לשים עליהם אצבע ולהגיד, הנה, מפה יצמח כך וכך לטובה?
וואי, אני זוכר, שמעתי את הרעיון עם חילי, ואתה דחקת אותו לפינה הזו, והיה לך נורא חשוב לשמוע איך הוא יכול לשמור על עצמו בתקווה כל כך גדולה, כשהוא בזירה כל כך מלוכלכת, אז לי יותר קל ממנו בעניין הזה. אבל אני רק אגיד, אני רואה את זה המון. סתם, בוא ניקח דוגמה את הספורט הישראלי. תסתכל עליו במלחמה, הוא תופס תפקיד חברתי מדהים.
נכון, אני אומר לך, כמי שלחלוטין לא צורך ספורט, אני כן צורך את האירועים החברתיים שסביב הספורט, אני נחשף עליהם, זה עולה לטוויטר, וזה קבוצות שמצדיעות למשפחות, למשפחות של הרוגים ופצועים וחטופים, זה כאילו נהיה.
תקשיב, סיפור מטורף, עמיחי, אתה נופל. לפני, סיפור, אגב, מטורף ועצוב מאוד, כן? אבל לפני חודשיים, לא, לפני חודש וחצי, נהרג בחור מעין הנציב בשם צביקה פרידמן, הוא היה לוחם מילואים בן 43, 300 יום במילואים, אב לשישה ילדים.
Okay.
הבן שלו מעיין, הוא המתופף של קבוצת הכדורסל של גלבוע גליל. הוא קם משבעה ביום שלישי. במהלך השבעה, קבוצת גלבוע גליל באה לשבעה שלו, שחקנים באו לנחם את הילד, תחשוב, בשבילו הם באים לנחם. יום ראשון שאחרי, משחק מול הפועל ירושלים בארנה. אני מתקשר להפועל ירושלים, עזר לי גיא גם, גיא גוטמן עזר לי עם זה, מתקשר להפועל ירושלים, אמר להם, מעיין מגיע, מה אתם אומרים? אולי נוקיר תודה בארנה לאוהד של קבוצה אחרת. תקשיב, שמו תמונה שלו בין הרבע השני לשלישי, ועשו טקס לאוהד של קבוצה אחרת. אני לא זוכר דבר כזה בספורט הישראלי, וזה אירוע מאוד אנקדוטלי, הוא מאוד מייצג. אתה רואה בסוף הטקס, בטקס הוא קרוז אומר, נמצא איתנו מעיין המתופף, ילד בכיתה ת' של גלבוע גליל, אנחנו רוצים להצדיע לו, אנחנו רוצים להגיד לך תודה שאתה מוצא את הכוחות להמשיך הלאה. אתה רואה 3,500 אוהדים של קבוצה אחרת קמים ומוחאים לו כפיים במשך 2 דקות. עכשיו, הלוואי, זה לא אירוע אנקדוטלי, זה אירוע מייצג. זה קורה, הספורט הישראלי קוראים לו דברים שלא קרו אף פעם. אז אתה מחפש זירות, אני יכול לקחת, תסתכל על התעסוקה, אני אומר לך כמה מעסיקים מגיעים.
אבל איזה סיכום למה שאתה אומר. קודם כל, הספורט, שוב, שאני אישית אינני חלק ממנו, הוא מתקבץ סביב קהילות, והקהילות האלה מבינות עכשיו, וזה מוכיח המון על הישראליות, שהן הרבה יותר מרק, כמו שאומרים בישיבות התיכוניות, 11 מטומטמים שרצים אחרי כדור בכדורגל, או 5 שגדררים אותו בכדורסל, זה הרבה יותר מזה, זה קהילות השתייכות, והן מבינות שזה לא רק סביב העדל הזה, אלא שיש לנו, אנחנו באירוע גדול מזה וגדול מאיתנו, וכאן גם, אם פעם הקבוצה היריבה היא הייתה האויב, אז עכשיו המכנה המשותף
יש
הזה...
יש לנו גודל שעה שמעלה אותנו קומה.
זה גדול מאיתנו, ולכן זה מדהים. זאת הדוגמה שוב, שחלוטין לא הייתי חושב עליה בספורט, אבל אוקיי, והתחלת להגיד משהו על התעסוקה.
אני רואה כמות המעסיקים שבאים אלינו ואומרים לנו, אנחנו רוצים להעסיק פצועים, איפה אנחנו מוצאים אותם. זה מטורף, אין דבר כזה. כאילו זה, עכשיו אתה אומר, בטווח המיידי, אני יכול לעשות לך דבר תורה, ועשיתי אותו לפני 5 דקות, כמה זה דבר גדול, וכמה זה יעזור גם לעסקים עצמם, אבל שאתה עסק, ואתה צריך להנגיש עכשיו, זה יותר כאב ראש בטווח המיידי. אבל הם מתעלים לגודל השעה, הם רואים, יש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה, לקבל את האנשים האלה, ואנחנו רוצים להשתתף בתחרות הזו, של מי יצליח לתת להם מקום אצלו.
מדהים. עכשיו הגיע רגע שנדבר רגע על מנהיגות. קודם כל, מאיפה נכנסת לדבר הזה? כאילו, כן, אפשר להגיד פה למאזיננו, מי שחפץ בלצרוך את תכני המנהיגות שלך, זה רק יודעי חן יכולים לקבל אותם. נכון? יש קבוצת וואטסאפ שאתה שולח אחת לשבוע.
נכון. התחלתי במלחמה, האמת, וביום שישי, ואיכשהו זה הלך ותפח, זה כבר כמה קבוצות, אבל כן. וכאילו גם קצת יצאתי מהרשתות, כי משהו באינטימיות הזו של וואטסאפ, שמי שרוצה, רק מי שרוצה שם, וגם מי שרוצה מגיב בפרטי, וזה מייצר הרבה שיחות ואדוות סביב הדבר הזה, אבל נכון.
אז קודם כל, איך מי שרוצה להצטרף לקבוצות, מה צריך לעשות?
נראה לי לינק בפרק שלך, לא?
יאללה.
כזה.
נשים שם לינק להצטרפות לקבוצה, או לקבוצות, אבל מאיפה מגיע הזיקה שלך, או הדחף הזה לעסוק במנהיגות?
לא יודע כל כך, זאת אומרת, זה מאוד מעניין אותי. אני גם רואה, נגיד ספורט, אני רואה בפריזמה של המנהיגות, כאילו מי המנהיג פה ואיך זה קורה, ואני מאוד רואה תדרים, כאילו של איזה שפה מדברים פה, שפת גוף, זה תמיד היה לי.
מה, ממש אתה צופה במשחק כדורגל או כדורסל ורואה, מסתכל על זה בהיבט של מי המנהיג?
גם מי המנהיג וגם אינטראקציה קבוצתית וגם שפת גוף וגם איך מתנהג ההוא שבספסל, זה הרבה יותר מעניין אותי מה שקורה למגרש. זה ממש, כאילו, זה מה שקורה למגרש, אבל זה קומה שדווקא לא תמיד אפשר לראות בסטטיסטיקות.
אגב, אני חייב להבין את זה, היית כזה גם לפני הפציעה שלך, או שזה כאילו ה...
קצת כן, אבל זה החמיר, מה שנקרא.
החמיר טובה, אבל...
כן, כן, לא, אני אומר החמיר בסמי ציניות, אבל גם כשהייתי מפקד וזה, אז כן, הרבה יותר חשוב התדר, השפה, הקומה, כזה, כן.
אוקיי, אז אתה אומר אפילו בצפייה בספורט, ובמלחמה זה חמיר לאור...
במלחמה, אגב, אני חושב שמנהיגות יש... תראה, א', אני תופס בכלל מנהיגות, וגם אני מרגיש שהשליחות שלי בעולם זה להאיר את הצד המעשי של הפרט בתוך השדה המאוד מאוד גדול הזה שנקרא מנהיגות. כי אתה יודע, מנהיגות זה קצת כמו אהבה, כאילו במובן הזה שכולנו מבינים את זה כל כך אחרת, אבל ששם כולם יודעים. אבל יש מנהיגות פוליטית ויש מנהיגות איזה, אני חושב, במלחמה האחרונה, אם אתה מחפש תקווה, אני חושב שפגשנו המון המון אנשים שהצליחו בשביעי באוקטובר, וזה בעיניי, אם אנחנו נסחים את האתוס הזה מחדש של אוף החול ושל חוסן זה ליפול ולקום, שהצליחו להתנער מהשאלה מה קרה, והצליחו לשאול את עצמם ברגע הכי קשה שיש, מה התפקיד שלי למול מה שקורה עכשיו. אגב, בלי ידיעת, לא הכירו אחד את השני והסתערו קדימה. זאת אומרת, מה זה מנהיגות? זה הסיפור הזה של מיקוד שליטה פנימי, של להצליח לא להתעסק במה איבדנו, לשאול איך אני מנצח עם מה שקורה עכשיו. וזה התדר או המסר המרכזי שכשאני קורא מנהיגות, המילה המאוד מאוד גדולה הזו, אני מנסה להעביר ולהנחיל.
וגם פה אני אוסיף משלי שזה לא חייב להיות דווקא בשבעה באוקטובר, ולא חייב להיות דווקא עם לקחת קלצ'ניקוב מגופה של מחבל ולך תסתער איתו. זה יכול להיות גם במרץ 2025, בלדאוג להם למשפחות של פצועים, חללים, חטופים, מילואים ניקים, נכון, או אני... סתם אנשים שמתקשים בחיים שבסביבת מקום מגוריך.
לגמרי, אני חושב שפשוט 7 באוקטובר, ברגע קצה הוא מאוד מגלה.
נכון.
הוא מאוד מגלה את DNA של אדם, של חברה, של קהילה. ופשוט זה היה מופע מאוד מאוד מרהיב של הדבר הזה.
עכשיו, אני לא רוצה לזהם את הפרק הזה עם עיסוק בפוליטיקה, ואנחנו נשתדל להימנע מזה, אבל יש לך איזושהי מחשבות על נוסחה, איך אנחנו מביאים את הרוח הזאת, בדגש על רוח המנהיגות, ובכלל, אבל את רוח העם, מדרדרים את זה למעלה?
וואו, אתה יודע שהפוסט הכי עצוב שכתבתי בחיי, זה היה עוד בימים שהייתי בפייסבוק, זה היה במחאה החברתית בשיא הטמפרטורה, שהצמנתי את מובילי המחאה משני הצדדים.
אז במחאה המשפטית, אומר המחאה החברתית זה היה...
המחאה המשפטית, כן, כן. הרפורמה, המחאה, אני אפילו נזהר במילים שלי איך להגיד את זה, כי אז זה ישר מניח אותי באיזה צד. והסיפור הוא שהזמנתי את מובילי הרפורמה, מובילים משני הצדדים של הדבר הזה, מימין ומשמאל, לבית הלוחם, למשחק כדורסל בכיסאות גלגלים ביחד.
והם באו?
והם באו.
שיחקו אחד נגד השני?
שיחקו אחד נגד השני, היה מדהים. נפגש, הייתי, נאלצתי כמובן לטשטש את הפנים שלהם, אבל לשאלתך, אבל א', אני חושב, וכתבתי אחר כך על הדבר הזה, שאני חושב שהחברה הישראלית צריכה מרחבים מרפים, ובית הלוחם זה מקום כזה, זה אקס טריטוריה של זהויות, זה מקום שלא משנה אם אתה ימין, שמאל, בעד או נגד, אתה נהיה נמוך, אתה משנה נקודת מבט, ואתה מבין שהחיים הם גם הרבה מעבר לדבר הזה. אבל למה אני אומר שזה הפוסט הכי עצוב שכתבתי בחיים שלי? כי כתבתי שם, בסוף, שלא צריך לחכות לאויב חיצוני שיזכיר לנו שאנחנו צריכים להיות ביחד כדי לנצח.
ואתה כותב בשנת ה-23 לפני המלחמה.
23 לפני המלחמה, גם משה ארבל, שר הפנים, ציטט את הפוסט הזה במלואו בוועדת הכנסת, וזה כאילו נהיה עצוב, כי זה נהיה קצת נבואה די צפויה למה שדי ברור שיקרה. זאת אומרת שאנחנו לא ביחד, נכנסים בנו. זה נורא, יש פה סדק נורא גדול שנורא נוח להיכנס בו.
אבל אתה חושב גם מחשבות פרקטיות, איך אנחנו גורמים לזה לחלחל גם להנהגה? כי כאילו יש איזה דיסוננס, אני לחלוטין לא פותר אף אחד מהצדדים הפוליטיים לאחריות עליו. אני בראייה שלי, האסון הענק הזה שנפל עלינו, ואני אומר את זה כיהודי מאמין, אני אומר, היינו לא בסדר, והאחריות מתחלקת כל כך גדול לכל כך הרבה אנשים, לכל כך הרבה מחנות פוליטיים, שאף אחד לא נקי. ובכל זאת אנחנו עדיין בעידן שלמרות זאת שכמעט אף אחד מהם לא נקי, כמעט אף אחד מהם לא מבין את השיעור העמוק שצריך ללמוד ממנו. נכון? אתה מסכים איתי בזה?
אני מסכים, אבל אין לי תשובה. הלוואי שהיה לי, אני מת לענות לך. לא יודע. אני יודע שמה שאני כל הזמן מנסה גם לחנך את הילדים שלי וזה, שכל אחד באזורי ההשפעה שלו שיעשה כמה שיותר. אבל אני יודע, זה נשמע קלישה, כי זו לא תשובה טובה.
לא,
זה מאוד מעשי להם, זה הכי פרקטי שיכול להיות, אבל זה כשאתה שואלתי על איך זה ישנה את החברה הישראלית, אני יודע שאם כולם יעשו את זה, זה ישנה. אבל איך? לא יודע, זה הלוואי, הלוואי, הלוואי שהיה לי תשובה לזה.
אני מקבל את התשובה הזאת, אני לא אשתח פה את משנתי, כי אתה כרגע המוקד, אבל בכל זאת, אתה חושב, אתה מסכים איתי שזה חייב לקרות?
אין ברירה. אין ברירה, ואני חושב, אבל אפרופו, שאלת קודם על נוסחה, זה קרה המון. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הסולידריות ועל הדאגה אחד לשני, ועל כמה היינו שם אחד בשביל השני בשנה האחרונה, אני חושב שזה קרה. זאת אומרת, כל אחד בחר לעצמו איזה מרחב השפעה, וראיתי כל כך הרבה מופעים שאנשים שהלכו עם זה עד הסוף.
אז זה קרה המון, ואתה מסכים איתי שגם, ודאי שזה יקרה, גם בהנהגה הלאומית?
אני חושב...
זה כאילו פה אני שואל אותך על אמונה ועל תקווה, זה לא משהו שאתה יכול להגיד, זה פחות עובדות, אלא יותר אמונות.
אני מתפלל, אבל אני גם את העולם הפוליטי לצורך, אני ממש לא מבין, ואני גם לא, אני לא, אני לא מבין מספיק שלענות לך, אני לא יודע, הלוואי, אני ממש מתפלל שזה יקרה.
אני כמי שכן חי את העולם הפוליטי, אומר לך שדווקא ברמה הפרקטית, איך זה יקרה? אין לי שום דרך שאני יכול לכתוב את תרשים הזרימה, איך זה יקרה, אבל כמי שמכיר ואובססיבי לחברה הישראלית, פלוס האמונה שלי, אני אומר, זה לא דווקא האמונה בקדוש ברוך הוא, אלא האמונה שלי בטוב, בזה שהטוב הוא חייב לנצח את הפחות טוב, לכן אני, משם אני בא, ואני אומר, אין סיכוי שזה לא...
הלוואי, הלוואי, אני איתך לגמרי, אבל כמו שאתה רואה, אני מגמגם, כי אין לי תשובות פה, זה ממש, הייתי מת שיהיה לי, אבל אין לי.
מה הנקודה שבה אתה, לאן פניך, מכאן? אנחנו בתוך מלחמה, מכה לכולנו, אתה עסוק הרבה ב... זו מילה, לא יודע אם היא מדויקת, אבל חניכה של הפצועים החדשים, נכון? אתה ממש דיברנו על זה גם מקודם, אתה ממש מוצא את עצמך הולך לבקר פצועים שאתה לא מכיר, נוחת עליהם פתאום, נכון?
ואני חושב גם שהמבחן, אולי את הש... אני, א', אני חושב שהמשימה הגדולה, של כולנו אגב, אבל לי פשוט יש איזשהו ערך מוסף לתרום בזה, זה דווקא היום שאחרי בית החולים. כי בית החולים הוא יום יחסית, הוא יחסית מובהק, אתה יודע מה המשימה שלך היום, ואתה גם רואה די מעט קדימה. אז פעמיים אני אענה לך, אחד לייצר תמונת הצלחה של... של החיים בסדר, ואפשר להמשיך קדימה להרבה פצועים שנפצעו, וגם ברמה הפרקטית, יש לי הרבה מה לתת במובן הזה של, אתמול צילמתי את המטבח שלי, למישהי שבעלה נפצע ונהיה בכיסא גלגלים, ורוצה לדעת איך לתגן, איך להכין חביתה בתוך וואו. המציאות הזאת.
תמיד, לא חשבתי על הנקודה הזאת בחיי. כאילו, אז אתה פשוט, יש לך מטבח עם שיש נמוך יותר משיש.
לא, כי קיריים אי אפשר להנמיך, והייתי צריך לגלות לה את זה, כי זה תקן.
וואו.
אז, אבל אמרתי לה שאני עושה, הראיתי לה, צילמתי ממש את עצמי עושה את זה באיזה, ולפני שבוע, מישהי שאלה אותי, איך תשים לחול עם הילדים? איך עושים את זה? מה עושים? מסלול וכזה. אז הסברתי לה איך עושים את זה. זאת אומרת, זה דווקא בדברים המאוד, שאלת על דברים גדולים, לא ידעתי לענות פה, הדברים הכי פשוטים וקטנים של החיים.
אז אתה מוצא את עצמך כמי שתפקידו כרגע בעולם הוא להיות המנטור, אפילו מאוד פרקטי של איך לחיות את החיים החדשים?
כן, ולהראות שהם יכולים להיות טובים ומלאי משמעות על אף כל הכאבים שנלווים אליהם.
לסיום, יש סיפור אחד באחד הרעיונות שנתת לפני כמה שנים שתפס אותי, זה על היחסים שלך עם הרופא. נכון? איזשהו... אני פשוט יש לי לקח מזה לחיים שהוא קצת מתחבר ללקח כלל ישראלי. אני אגיד את זה בכמה מילים, כרגע לא מספיק מודקות, אתה תספר את הסיפור. זה הרופא שטיפל בך ברגעי הפציעה הראשונים, ואחר מכן נוצר ביניכם איזשהו נתק, שזה היה נתק לא מקרי, אלא משהו קצת נכון, היה ביניכם איזה...
לא ברור, משהו לא פתור. אם הוא מקרי או לא, כן, נכון.
ואז אחר כך אתה מגיע... בגלל מחלה, נכון? דלקת ריאות, אתה מגיע עוד פעם, והוא מציל את חייך. אז תספר את זה אתה במילותיך, בקצרה.
וואו. אני, כן, ניר שהציל את חיי וקיבל צלש על זה, אגב, כשנפצעתי אז בשדה הקרב בג'נין, בעצם אנחנו מתרחקים אחרי הפציעה. אני לא אומר מתנתקים, אבל מתרחקים. למה לא מתנתקים? כי אין רגע שבו אתה חותך את החבל, אבל כמו, אגב, גם לך, אני מניח שכשהיית בשירות הצבאי, ולא שמרת תמיד 10 שנים אחרי עם אותם אנשים, כשאתה פצוע, יש איזה משקל סגולי, אתה שואל את עצמך, למה הוא כבר לא בקשר איתי? למרות שיש עוד מלא אנשים שאתה כבר לא בקשר איתם.
אתה מתחיל פה לחדד את הנקודה שבגללה אני מעלה את הסיפור הזה, על כאילו החזרה שלנו לחיים, של אנשים שעוברים משהו, ובמלחמה הזאת כל כך הרבה אנשים עוברים כל כך הרבה דברים, ואני קורא פה להסיר את כל המגבלות. אני מכיר סיפור, אתה יודע, אני מכיר וגם חוויות אישיות שלי, אנשים שאיבדו פתאום איזה יקיר, אתה יכול פתאום להופיע בחיים שלהם, גם 20 שנה לא הייתם בקשר. אתה בא, זה כאילו משחק חדש, וזה כואב וזה מדהים, וזה כל כך יהודי וכל כך ישראלי לעשות את זה, ותמשיך ותכף
נכון, אם נלך לסוף של הפרקטיקה שלך, אל תיתן לדמיון להוביל אותך, כאילו תייצר מפגש. אני רגע אסביר את מה שאמרתי עכשיו דרך הסיפור הזה, אבל תקופה ארוכה הרגשתי שלניר מאוד קשה איתי, ובאיזשהו שלב עזרתי אומץ, אגב הרבה בזכות שרית על מנתו של דני, ששאלה אותי הרבה פרטים על הלילה הוא שבו דני גומז הציל את חיי, וזה עוד סיפור ש...
כן, עוד הסיפור רק נגיד, בגלל שפתחת, אז נגיד בזה, באותו מחזור שלך בעצמו נלמד גם דני גומז, שאתה היה מסוק ונהרג במלחמת לבנון השנייה, והוא היה חבר טוב שלך.
נכון.
וגם היה בשבילך כמו אח אחרי השיקום.
ממש, ממש.
בשלב השיקום.
ממש. אובדן מאוד מאוד גדול עד היום, וגם, כן, דני זה סיפור ממש, אגב, אפרופו, אתה מחפש פרקטיקה, וזה הוא מאוד מאוד חסר לנו היום, כי הוא היה בן אדם סופר תכלס וסופר נו בולשיט, וחסרים לנו כאלה.
מטורף. תמיד שאתה אומר את זה 19 שנה אחרי שאדם נהרג, שזה כמעט היה מניין שנות חייו ברגע מותו.
נכון.
ואתה אומר בכל זאת, זה חלל כל כך גדול.
נכון, מי כמוך יודע, אתה מכיר את הדמיון הזה של מה היה אם הוא היה כאן. נכון. ותחשוב כמה, אפרופו, זה כולנו בתוך הדבר הזה. אבל בכל מקרה, אז היא רצתה לדעת פרטים על האירוע, וזה נתן לי הזדמנות לאזור אומץ ולקבוע איתו ולשאול למה בעצם, למה התרחקנו. ואז הוא אמר לי משפט ש... אמר לי, רואי, אני תקופה מאוד ארוכה הרגשתי שעשיתי טעות, שבעצם לא סלחתי לעצמי על זה שהצלתי את החיים שלך, כי גזרתי עליך חיים, שהיה עדיף לא לחיות אותם מאשר כן לחיות אותם. ואמרתי לו, אבל אתה רואה אותי, אני עכשיו בסדר, אתה עדיין מרגיש את זה? אז הוא אמר לי, ששמעתי שנולדה הבת שלך, אז הבנתי שעשיתי את המעשה הנכון. וחזרנו להיות בקשר, ובדיעבד זה הציל את החיים שלי שוב, כי כשהגעתי עם אותה דלקת ריאות, הוא זה שהתעקש שאני אשאר בבית חולים, למרות שיכולתי לחכות שהוא יסיים את המשמרת שלו, אבל כבר סגרנו את הפער הזה בינינו, ובדיעבד התעקשות שהצילה לי את החיים, כי מצאתי את עצמי שוב בסכנת חיים עשור ומשהו אחרי שנפצעתי, ובעצם אני מהמעטים שיש מסתובבים בינינו, שיש אדם אחד בעולם שהציל את החיים שלהם פעמיים כאן. ואני חושב אפרופו לעניין שלך.
ואם לא, אבל נגיד שלא היית עושים את הקלוז'ר הזה, אז פשוט היית רואה אותו בבית חולים ולא פונה אליו, ולכן הוא לא היה משאיר אותך.
היינו לפני סיום משמרת, הייתי יכול לחכות חצי שעה, והוא היה מתחלף עם רופא אחר.
כאילו, אתה אומר, זו התחושה שכל אחד מאיתנו מכיר, שאתה רואה מישהו שיש לך איתו רגע לא נעים, אתה פשוט משפיל מבט ולא יוצר קשר עין.
ממש, ואני רוצה להגיד
שלא. ואז במצב כזה הוא היה הולך, והוא לא היה מתעקש להשאיר אותך בניגוד לכל פרוטוקול רפואי. וחלילה, כן, היית מסיים את זה לא בחיים.
נכון, ממש. אני חושב שהקריאת כיוון שאפשר לקחת מהסיפור הזה, שאם יש פצע פתוח, לסגור אותו, וגם המון פצועים, לשאלתך, היום, אחד האתגרים הכי גדולים, זה שאתה צריך לקיים מחדש מערכות יחסים עם אנשים שהכירו אותך בגובה אחד, ופתאום נתבע מהם להכיר אותך בגובה אחר, והרבה מהם מגיבים בהתחלה במבוכה, מה שגורם להם להתרחק. ואז אתה יודע, במעלה הזמן זה הופך להיות התרחקות עם ריבית דריבית.
לגמרי.
ואתה מספר לעצמך סיפור איפה הם, והם מספרים לעצמם סיפור איפה אתה. ויש משהו במפגש הזה שהוא כל כך חשוב, כי בסוף 90% מהאירוע זה דמיון שלי, שאני מחזיק לפיו ולהפך.
אז אלה באמת מסקנות מהממות, חזקות, כואבות וסופר חשובות. פצעים פתוחים, אנחנו יכולים להגיד תמיד ולא מהר, אבל להשתדל לפרק אותם, לייצר את הקרבה הזאת ולא לפחד מזה. אנשים עם איזשהו מרחק מהעבר, בעיקר כאלה שעכשיו חווים חוויות, ואני אומר שוב, יש סביבנו כל כך הרבה, מכל כך הרבה זירות, יש בזה משהו כל כך בסוף, אני, בחוויה האישית שלי, משהו כל כך אפילו מרפא ונעים לגעת בכאב הזה, שאתה מישהו סביבך שחווה את הכאב, אתה נוחת בחייו אחרי גם, זה יכול להיות באמת עשרות שנים, ומחדש את הקשר, זה כאילו, זה באמת משחק חדש, שרית זוסמן אגב אמרה את זה גם, היא אמרה, פתאום חברי הילדות שלי מבני עקיבא, היום אנחנו כבר לקראת גיל 50, והם פתאום נהיו מעגל, שפעם בשבוע אנחנו מתראים, הם באים אלינו הביתה.
וואו, ואם חיפשת גבורה, שכל אחד יכול לעשות אותה, והיא נורא קשה, היא גבורת ההתגברות, אני צריך להתגבר על המון חסמים, שחזקתי אותם נורא נורא חזק, אבל הנה, אנחנו קבלים פה גם תזכורת שהחיים קצרים, וגם הזדמנות מאוד מאוד גדולה לסגור מעגלים.
ממש. רועי בן תולילה, חיזקת, נתת תקווה, הלוואי שנצליח ליישם את זה, תודה רבה.
יאללה, אמן, עמיחי, תודה על ההזדמנות.